אנחנו בחובת התלמידים, עמוד חף ג' במהדורות חדשות, עמוד חף ד' במהדורות הישנות. גם את המנורה בבית המקדש הדליקו בדבר זר. זאת אומרת, היו לוקחים פתילה שהיא לא קודש, וממנה היו מדליקים את שאר הפתילות שכן היו קודש, היו בתוך המנורה. אבל לא עזב הכהן את המנורה עד שתהיה שלהבת עולה גם מאליה. אז הוא אומר, אותו דבר אנחנו. עבודת השם שלנו מתחילה מדבר חיצוני, לאו דווקא קדוש. בן אדם מתלהב, ומתוך זה מתעוררת הנפש שבתוכו. והקטן יכול להישאר בהתעוררות והתרגשות גופנית. הקטן הוא מסוגל בפורים רק לראות את הדפיקות של המן. הוא לא קולט שיש פה מגילה שהיה נס. הוא נשאר באמן. בכל החגים, בכל החוויות, הוא יכול להישאר בצד הגשמי. אבל גם בא מן זהורה וקה והרה דקה מן הדקה מן הנפש. מרחוק עליה יזרח. אל תחשוב ככה. זאת אומרת, גם שם יש איזשהו ניצוץ. אנחנו הרבה פעמים, ההשפעה הכי חזקה שיש לנו על תלמידים שבאים ורחוקים מהיהדות כמזרח מערב, זה כשאנחנו הולכים אתם לחתונה. והם רוקדים חתונה ומסמכים חתן לחתונה, והם לא מכירים את החתן. ומבחינתם זה סתם הזדמנות לקבל בירה חינם, לשתות ולרקוד. בכל זאת, הרבה תלמידים במכון מאיר העידו שזה איפה שהם התחילו להתעורך. שם. זאת אומרת, כל הלימודים החיצוניות זה דבר אחד. לכאורה הלימוד זה נוגע לנפש. לא, צריך לדעת שמההתעוררות הגופנית הזו יש משהו, איזשהו ניצוץ בעל כוחו, משהו נדלק אצלו. וגם זאת טובה היא, כי גם בה מתקשר גופו ונפשו הקטנים. והנער שמתרגש בליל פסח מן ניקיון החדר, מן רובי הנרות, ומן השולחן המסודר יפה, גם כן טוב הוא. אתם ודאי זוכרים את התחושה הזו לרדת אחרי שהפכו את המטבח לפסח, ופתאום הכל נראה אחרת. התחושה שמגיעים בבוקר אחרי פסח, ופתאום המטבח חזר והוא נקי ומצוצח והוא חוזר למה שהיה. כי גופו מתרגש מזה ונפשו פנימה מבצבצת ומתרגשת באמירת האגדה לאומרה מעט בהתלהבות לשם, אף שאינו יודע מה זה ועל מה זה. אנחנו צריכים להעריך את ההתרגשות הזו. זה מאוד חיובי שהוא מתלהב מהדברים החיצוניים. אוי לו להורה שבא ואומר לו, זה לא העיקר. העיקר זה החג, העיקר זה למען תדע כיבוא יצאת ממצרים. לא. הילד זכותו וההפך, זה חיובי מאוד, התחושה הזו וההתלהבות הזו, זה נהדר. אצלי הקטנים כבר יודעים שבפסח הם מקבלים אגוזים. מגיל שאין להם מושג מה זה, מה נשתנה, ישנו אגוזים, אגוזי מלך. כל השנה הם לא מקבלים אגוזי מלך בקליפה, ולקראת פסח הם כבר עוגרים שאלות, כי על כל שאלה אני מתלהב וזורק לילד אגוז, ואין להם מושג מה זה ליל הסדר. הם מסוגלים לשאול אותי למה זה חושך בלילה. הם מחפשים מתחת לבלטות שאלות, כי על כל שאלה הם מקבלים אגוז. תאמר, זה חיצוני. נכון, אבל זה מה שהוא אומר. החיצוני הזה, הלהבת אותו, התקדמנו. נכון, זה לא עושה הדבר. על פי דרכו, שאנו רוצים בקונטריס הזה להרגיל את בני הנוער בדרכי החסידות, נחוצה היא להם, ואי אפשר להם אחרת. ולמרות שאני לא חסיד, אני מסכים איתו. זאת אומרת, הנקודה הזו של התעוררות חסידית, צריך לדעת שאי אפשר בלי זה. אני, עם כל זה שאני לא חסיד, וקשה לי מאוד שהחסידות מביאה את הקבלה לעמך, אני מעביר שיעורים, הנה, חובת התלמידים, אני מעביר שיעורים בנתיבות שלום. אני מעביר שיעורים בדברים חסידיים, כי אני רואה שאין דבר שנוגע בנפש של הדור כמו החסידות. אין, זהו, זה צו השעה. כבר תפסו אותי מעביר שיעורים בליקוטי מוהר"ן גם כן. מה אני אעשה? זה לא המסורת שלי, ואני תמיד מקדים בשיעורים ואומר, בספר הזה אין לי מסורת. רבותיי, לא לימדו אותי את זה. זאת אומרת, אני מתחיל מלמטה מעלה. העברתי שיעורים בתניה. אני לא מבין בזה. אני מודה שאני לא מבין בזה. אבל מתוך הלימוד יחד, אני רואה שהחסידות נוגעת בדברים ששום דבר אחר לא מצליח, לא חודרים. גם הרב קוק דרך אגב היה חסיד, וגם הכתבים שלו זה בעצם חסידות. רק שקוראים לזה דברים אחרים. אבל באמת, אם תתחילו להשוות בין הרב קוק לתניה לליקוטי מוהר"ן, אתם תראו ש... בסדר. מה החסידות עשתה? היא לקחה מושגים קבליים והורידה אותם לעמך. יש הרבה דברים שהבעל התניה הוא כמו הנפש החיים. יש הרבה דברים שזהים בין הספרים. והרבה דברים שבכלל נלקחו לא משם אלא מהרמק, מהרב משה קורדובירו. לא שאני מבין כזה גדול. אני באמת לא מבין בדברים האלה. אבל הנקודה הזו, הניסיון מוכיח. הדור שלנו אומר, הם חייבים את דרכי החסידות, ואי אפשר להם אחרת. איזה משפט, מאחר שקדמו להתבגר, והרגשותיהם התקדמו לפעול, ואף אם לא יתקשו בעצם נשמתם, ולא ידלהבו התלהבות נפשית אמיתית, רק קופנית, גם כן טובו. כיוון שמהקדושה מתרגש התרגשות קופנית מהקדושה, ובה מתקשר. וכשיגדל, יקל לו להיות חסיד אמת. זאת אומרת, נכון, עכשיו זה חיצוני. ילד הולך, רואה את התמונות של בית המקדש. ממה הוא מתפעל? מהכסף, מהזהב, מהבגדים היפים. הוא לא מבין שום דבר מעבר. אז מה? אני איתך.
כל מה שקורה בליל הסדר, כל המנהגים שלה וכל הדברים הנלווים, כלומר, זה מה שעושה את ליל הסדר, זה ללאים לדבר. כלומר, לא להזניח את זה ולהעצים את הדברים האלה.
תן דוגמה.
כל עדה עם המנהג שלה. כל מיני מנהגים נלווים, דוגמה אצלנו בדיינו, לוקחים בצל ב...
כן? לא מכיר.
באמת?
בצל?
יש לך סיפור, כן, יש כל מיני דברים.
צריך ללמד אותי, אני לא מכיר. אני, כן, אני חושב שהדברים האלה, כן, הילד, שים לב כמה הילד מתחבר לכפרות, וכמה הוא מתחבר לתפילה בראש השנה. איזה דברים פה מזיזים אותו? המנגינות. המנגינות זה לא הדין, הדין זה התפילה. אבל המנגינות מזיזות אותו. זאת אומרת, אני מסכים עם ההגדרה שלך, שהמנהגים שבעצם מבחינה הלכתית הם תפלים, הם מבחינת הילד ומבחינת התחושה, הם עיקריים. כן. מה זה, אתם לא יושבים עם קיטל. כן? אנחנו כן. אז לילד זה משמעותי הקיטל. אם נלך חג-חג, נתחיל בוא נאמר בראש השנה, התפוח בדבש יותר משמעותי לו מהשופר. נכון? הרימון. וגם, כן, בסדר, אבל אני אומר, בסדר, השופר הוא דאורייתא, אז עוד איכשהו. התפוח בדבש הוא בקושי מנהג, הגמרא לא מזכירה אותו, זה מנהג, בסדר. אתה מתקדם ליום כיפור, אז ביום כיפור, אנחנו קוראים ומשתחווים, הדפים, כולם זוכרים איך שהם השתחוו, ואיזה שעה התפילה הסתיימה, והצום גם כן מאוד משמעותי, והנעליים, בסדר, זה כבר דאורייתא. סוכות, אז הדאורייתא מלווה את הילד, אבל לחול המועד הוא גם כן חשוב לילד. הסוכה עצמה, בניית הסוכה, הלולב, האתרוג, אז שם יש לנו דאורייתא שמלווה. חנוכה, אז מה, הדלקת נרות כן, אבל גם הסביבון, זה לא דין. הפורים, הרעשנים, הדפיקות, כל זה מנהגים. להתחפש זה בכלל, איפה זה? זה מוזכר בשולחן ערוך, אבל בקושי. זה מוזכר בדינים, האם הוא יכול, בן יכול להתחפש לבת ובת לבן. זה, שם זה מוזכר. בסדר, אבל זה, מה הכי חשוב לילד? ובפסח אותו דבר. הדברים החיצוניים, זה, אני אומר, אתן עוד דוגמה. יש מנהג של היקים שהרבה אנשים אימצו היום, שבעצם המגן אברהם מביא מהאריזל בשינוי טיפה, שהאבא מברך את הילדים בליל שבת אחרי שלום עליכם. אחרי אשת חיל, לפני קידוש, האבא מברך את הילדים. אז זה מנהג של היקים. המגן אברהם מביא בשם האריזל שהאימא מברכת את הילדים, ושינשקו את הידיים של האימא אחר כך. יש ספרדים שנוהגים שבסוף התפילה האבא מברך את הילדים, או הסבא, מי ששם, ואז מנשקים לו את הידיים. זה ראיתי כשהייתי אצל החלבים. ראיתי שהם עושים ככה. אז אני עוד זוכר את הידיים של סבא שלי, ולא גדלתי עם סבא שלי. הוא היה מבקר בארצות הברית שלוש פעמים, אני חושב, סך הכל ביקר. סך הכל שלוש פעמים היה לי סבא שלי שהיה איתנו לשבת, ואני עוד זוכר את המשקל של הידיים הכבדות שלו על הראש שלי. הוא היה אדם גדול מאוד, ממש פי שתיים אני. ואני זוכר את המשקל של הידיים שלו, איך שהוא מברך אותי. יש דברים שמאוד, כן, זה... זה מה שנדבר אלינו, כן? אני חושב שזו הגדרה מאוד מדויקת. מה? כן, כן, אבל זה חודר לנפש. הבגדים החדשים שילד מקבל לכבוד החג. הוא מרגיש שהוא חש את החג. זה שהוא הולך לברך שחיינו על בגד חדש. כן. אנשים לפעמים חושבים שהילד צריך להבין שזה לא העיקר. וזה לא נכון. בשביל הילד זה כן העיקר, וזה מוצדק שזה העיקר. אני זוכר כשהיינו קטנים, אז היו שנים שלכבוד שבת, אבא שלי היה קונה סוכריה מיוחדת לכבוד שבת. ועד היום זה נשאר איתי, הסוכריה הזו שהייתה לכבוד שבת. מה היה מיוחד בה? כלום. אבל היא הייתה לכבוד שבת, וזה נשאר איתך. יש הרבה משפחות שנותנים לילדים לקנות דגני בוקר עם סוכר לכבוד שבת, בארצות הברית לפחות. קוראים לזה שבת סיריו, זה כבר יש איזה שם. אני לא יודע אם זה בארץ עושים את זה או לא. כן? אני לא יודע, הם מקבלים את זה בזה? כן, הם מקבלים את זה בתום דטרה.
אתה רוצה לשפר את הילד, זה כבר לא מתייחס לזה, זה כבר קטנה לה, הוא קיבל את זה בתלמוד תורה.
כן? טוב. אצלנו הם באמת מקבלים הרבה ממתקים, אבל דגני בוקר זה עדיין מיוחד להם.
לא מיוחד להם, כמובן, זה סתם אחרים. אתה רוצה לשפר את הילד, כבר לא מתייחס לזה.
כן. זה קשה, אבל אני יכול לומר לך, מה שאני מנסה לעשות, זה לברר דברים באינטרנט. זאת אומרת, אני עשיתי מחקר איך עושים מטוס מנייר, אני כבר לא זוכר. פעם הייתי ילד, ידעתי לעשות מטוסים מנייר. אז אתה יכול לעלות על האינטרנט, ללמוד, בסדר, אני מדבר על ילדים בגיל יותר צעיר משלך, אבל זה, אתה כבר יכול להראות לו דברים, איך לעשות ספינה, איך לעשות מטוס. יש דברים ש... את הילדים שלי לא לימדו בגן, כאילו בתלמוד תורה. וכן הלאה, אז לקחתי את הילדים בסוכות, או... לא זוכר, זה היה לא סוכות, כשהגענו לפרשת ראי. אז הם למדו על דגים כשרים, אז עשינו טיול לשוק, כל הילדים שהיו מספיק גדולים, וקנינו דג חי, שמנו אותו בדלי, והיה להם, אשתי לא סומכה עם הרעיון, אבל לילדים היה חוויה, דג שמשחקים איתו, זה ממש, מי מעיז לגעת, מי מעיז לגעת, ישנו תמונות איך שהם, עד שהם מעיזו לגעת, בסדר, זה חוויה, אני אומר, יש חוויות שעדיין התלמודי תורה לא לקחו לנו, שהם לא, וכן הלאה, צריך רק לחשוב, זכוכית מגדלת, לעשות אש עם זכוכית מגדלת, לדוגמה. זה משהו שלא יעשו איתם בתלמודי תורה. אני חושב שדיברנו על זה, שכל טיול אני מנסה להתמקד בנושא אחר שלתת להם זווית הבנה. ואפשר גם לעשות טיולים מעניינים. לקחת אותם למפעל תפילין, לקחת אותם למצות, לקחת אותם לציצית, לעשיית, איפה שעושים. הנה חינמי, אני לא חושב שאנחנו יכולים להתחרות עם תלמודי תורה. אני רואה גם כן, נותנים להם ממתקים בקנה מידה שאני... זה מחזיק להם שבוע. זאת אומרת, הם באים הביתה עם שקיות של ממתקים, יש איזשהו יום הולדת. אז עם זה אני לא יכול להתחרות, ואני לא רוצה להתחרות. אבל בסדר, אז צריך למצוא זוויות אחרות. מה עוד דוגמה? גם בממתקים אפשר למצוא זוויות. זאת אומרת, פעם, לפני כ-20 שנה, היו לי מכונות של ממתקים. היה לי ביזנס של מכונות כאלה, שאתה מכניס מטבע, מסובב, יוצא ממתקים. אז הייתי בקשר עם חברה של ג'לי בינס, לא יודע איך קוראים זה בעברית. זה כזה, כמו סוכריה עגולה, שרכה, ובעצם כולה סוכר. ויש מכל מיני צבעים. באנגלית קוראים זה ג'לי בינס, לא יודע בעברית איך קוראים זה. כשאתה מסובב את הזה, אז יוצאים לך איזה 8-9, אז הייתי מזמין בטעמים מיוחדים מהחברה. היה לי שיעור לנוער, כמו שישנו פה אחרי התפילה, זה היה לי שבת אחרי הצהריים, שיעור לנוער, והייתי מחלק בטעמים שלא מכרו בחנויות. זאת אומרת, אני השגתי מהם טעם קוקוס, טעם מסטיק, כל מיני טעמים מיוחדים. והיו לי קופסות, אז לי היה מנתק שלאף אחד אחר לא היה, כל אחד קיבל ממני 4 ממתקים בשבת, 5, והם קטנים. אבל זה משהו שהם ידעו שהם לא מקבלים באף מקום אחר. אז נכון, הזמנתי מהחברה, אבל יש זוויות שעדיין גם בממתקים אפשר למצוא זווית שהבית ספר לא יכול להתחרות. אני יכול לתת לך דוגמה אחת. יש ממתק של חברת ארקור, ממתק חלבי, שזה בעצם טופי מאוד משובח עם טעם קפה וטעם קרמל, וזה, זה אלה דברים שהם לא, אתה מדי תורה לא נותנים להם. זה דוגמה. בסדר. חזרה לענייננו, אז הוא אומר, צריך לדעת שמכוח זה שהוא מתלהב פה, אז כשיגדל יקל לו להיות חסיד אמת. ופה אולי אפשר להוסיף את מה שהסברנו פעם שעברה על פי המגיד מדובנה. לפני פעמיים שלוש דיברנו על המגיד מדובנה, שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצורה שבצעירותנו אנחנו מפתחים כוחות, ואיך שאנחנו מתבגרים אנחנו לומדים איפה להשתמש בכוחות האלה. זאת אומרת, ילד לומד לחוס, ילד לומד לאהוב, ילד לומד כל מיני תכונות, ואיך שהוא מתבגר הוא לומד איפה להשליך את התכונות. אז אותו דבר פה, הוא מתלהב, ואיך שהוא יתבגר הוא ידע איפה לרכז את זה ואיך לקדם את זה. וכשיגדל יקל לו להיות חסיד אמת. ואם הנער המתחיל גמרא ותוספות מבין אותם כמו שמבין הגדול, ומכל מקום גם זה טוב לו, גם זה טוב הוא, וגם בלימודו והבנתו זו מתקשר הוא בתורה. הוא מתכוון שיש לו התלהבות אמיתית למצוות, לא התלהבות חיצונית, אלא התלהבות פנימית. שהוא יכול לעבוד את השם בהתלהבות ולהיות קשור לתורה ולמצוות, עד אם כן ישמתו. זה ככה הוא תיאר קודם את האתגר. לא שאנו אומרים לפרוט בזה את כל ענייני החינוך, אנחנו רק הערנו על עיקר סיבת השחטתו כעת, ואשר צריכים לדקדק עמו יותר מאשר בדורות הראשונים, ואת הדרך אשר יתבו בו המלמדים ואבות הבנים, רשמנו בזה, למען ישמשו לטובה, גם אם הערס המרעיל היינו ישות הילד שיתקדם לצאת, ואת שאר פרטי החינוך יחפשו המלמדים ואבות בתורתנו הקדושה, וימצאו את כל הנחוץ להם. כי לא חדשות באנו לחדש חס ושלום, תורתנו נצחיתי, ועד לנצח מוראי לנו את הדרך אשר נעלה בה אל השם, ואת המעשה אשר נעשה בכל פרט ובכל עניין. ועכשיו הוא יביא לנו דוגמאות בגמרא, ומהדוגמאות האלה הוא רוצה שאנחנו נבין הלאה איך ללמוד מהש"ס ומהתורה דרכי חינוך. למשל, הגמרא אומרת, דרבם נקמי דפתח לו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא. לפני שרבא התחיל את השיעור, הגמרא אומרת, הוא היה אומר איזשהו דבר משמח, ובדחי רבנן צחקו כולם, לסוף יטיב באימתא ופתח בשמיתא. אחר כך הוא ישב ברצינות והתחיל ללמד. עד כאן לשון הגמרא. את המילתא דבדיחותא אמר מקודם כדי שיהיו בשמחה. הגמרא שם מדברת על כל הדברים הטובים שיוצאים מתוך שמחה. נבואה מתוך שמחה, דבר הלכה מתוך שמחה, תפילה מתוך שמחה. הגמרא אומרת מלא דברים שמצליחים מתוך שמחה. ואז הגמרא אומרת, רבא באמת לפני השיעור היה אומר משהו משמח, ורק אחר כך מתחיל את השיעור. אמר מילתא דבדיחותא לפני השיעור כדי שיהיו בשמחה, כי אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, כמו שאמרה שם הגמרא. אבל התורה כפטיש יפוצץ סלע שמתחלק לכמה ניצוצות ולכמה טעמים. ולדורנו מרמזת הגמרא עוד איזה דרך להרא והמלמד, שכדי לרפא את פצע ההתרחקות שנעשה בין התלמיד למלמד, צריך המלמד להשתדל לקנות את לב התלמיד ולשוב לקרובהו אליו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שאנחנו מתחילים ברמה אחרת מדורות אחרים. אנחנו מתחילים במצב שאנחנו כבר במינוס. מבחינת הילד אתה אויב. אני אמרתי שיש פה אולי נקודה שאנחנו צריכים לחדד אותה יותר. זה לא רק הילד. בוא נדבר על עצמנו. תשאל בן אדם ממוצע, מה מנחה אותך בחיים? מה אמור להנחות אותך בחיים? אז בן אדם יאמר, ההיגיון, מה צודק, מה נכון, מה באמת מנחה את הדור שלנו עוד יותר מכל הדורות הקודמים? הרגש. וההיגיון נהפך להיות כזה אויב חיצוני שאני צריך להתמודד איתו. ההיגיון הוא עומד אדם רע מנגד, ואני צריך להתמודד איתו. אני בדיאטה, אני יודע שלא טוב לי לאכול, אבל מתחשק לי, אני ממלא את הצלחת, ואז אני מתחיל לחשוב. רגע, בעצם לא בריא לי. מדרך גיסה, כדי להגיע לפה, טיפסתי מלא מדרגות, ודאי הורדתי את הקלות, אני גם צריך לרדת את כל המדרגות מהשמחה הזו. אני ארקוד, אני צריך כוח, בכל זאת זה מצווה, אז אני כבר מתחיל ליישב. מה קורה? מי הנהג? הנהג זה הרגש. ומי האויב הזה שאני צריך להתמודד איתו? זה השכל. וכולנו ככה. אנחנו, בן אדם הולך לחנות, או בן אדם עולה לאינטרנט, ובן אדם מזמין משהו, ואז הוא עומד שם כזו שנייה לפני, ושואל את עצמו, אני בעצם יכול להרשות לעצמי? אני אמור להוציא את הכסף על זה? זה הגיוני לעשות את זה? אבל שוב, מה הוא עושה? הרגש מתחיל לפעול, ואז השכל פתאום, הוא האויב הזה, מה הוא מציק, ואני צריך להתמודד איתו. אני חושב שזה הרבה יותר חמור. אני חושב שאנחנו דור שעובד את הרגש בקנה מידה שאף פעם לא היה. זאת אומרת, אנחנו נותנים לגיטימציה, והרגש משחק כל כך, מה המשפט שאנשים הכי אומרים? בא לי ולא בא לי. הקטנים שלי כבר אומרים לי, לא בא לי. מה זה לא בא לי? מה אכפת לי אם בא לך או לא בא לך? מה הקשר? מי זה מעניין בדיוק? אבל זה כבר לגיטימי לומר לא בא לי. איפה היה הדור? אנחנו הדור הראשון שזוגות מתגרשים, כי כבר הם לא מרגישים את התחושה המיוחדת הזו. איפה היה דור שחשב שזה מוצדק? לא היה. זה המצאה. לא היה אף פעם דור שחשב שזו סיבה מוצדקת, כי אני כבר לא אוהב אותה, אני כבר לא מרגיש. זה המצאה של הדור שלנו. רבי עקיבא מגדיר לנו הלכה. רבי עקיבא לא אומר לנו אידיאל. כמו שכתוב בפוסקים, אין לך עבירה חמורה מזו. אין לך פגיעה גדולה מזו, בין אדם לחברו, בין אדם שאחר כך מגרש את אשתו, זה הפגיעה הכי גדולה שיש. אני שתדע, אני כבר חודשיים מתאפק ומתלבט אם להתייחס לזה במכתב של שבת, מישהו שאל אותי לפני חודשיים, האם יש איסור להתגרש? ואני רציתי, עוד לא מצאתי, יש תשובה של החתם סופר. הוא אמר, האם, כמו שאתה אומר, האם כמו רבי עקיבא, מצא יפה ממנה, אז להתראות, סיל לשלום. אז יש תשובה, כמדומני של החתם סופר, אבל לא הצלחתי למצוא אותה, שפעם ראיתי איפה שהוא אומר את הלשון שאמרתי לך, שאין לך בן אדם לחברו חמור מזה. אין לך מציאות חמורה מזו, פגיעה חמורה מזו. זה שמבחינה טכנית בן אדם יכול, עדיין לא אומר שזה אסור. עדיין לא אומר שאין צדדים אחרים שזה לא בסדר. אבל חזרה לענייננו, אני חושב שאנחנו הדור שנתן זה הכי הרבה לגיטימציה. שהרגש שלנו כל כך חשוב לנו מה מתחשק לי ולא מתחשק לי ואיך אני מרגיש. ואז ההיגיון נהפך להיות אויב. עכשיו, אצל הילד שחי בחברה שכל הזמן מטיפה את הנקודה הזו, זאת אומרת, כל הזמן, זה הנקודה, על זה מדברים. אתה, כשאתה בא כהורה, אתה כבר במינוס. אתה אויב. זה נכון שכל דור היה לו את זה ברמה מסוימת. אבל אנחנו כבר דור שעובד את הגשמי. אנחנו ממש, הרגש נהפך להיות המנחה, המתווה. אני אתן לכם דוגמה, זה מאוד נקלט אצלי, כששלח לי חבר לינק לוידאו של ביוטיוב, שמו וידאו של אבא אבן, שמדבר על כמה אין בעצם בסיס לטענה של הפלסטינאים על שטחי ישראל. אז רינו אותה ביוון, לפני 40 שנה. וכבר אז היו טענות, תמסרו קרקע כזו, תמסרו קרקע כזו, אז רינו אותו, הוא היה אז השגריר שלנו. ובאמצע הרעיון, אז יש הפסקה, יש פרסומת. והפרסומת היא לסיגריה. אז אתה רואה את הקריין מהשן, ומתחיל לדבר איתך על איזה תענוגות יש באישון, וכמה זה דבר שייתן לך הנאה. והיום כזה דבר לא היה חוקי. בארצות הברית לא, ואני חושב שגם בארץ לא. שום עזרות, שום דבר, רק מדבר איתך איזה עונג יש באישון. אז אתה רואה פרסומת מלפני 40 שנה, כשבן אדם מדבר, והכל זה התענוג שלך. אתה פתאום קולט, רגע, מה, תחשוב רגע, מה בשביל מה? זה אוכל, אני מבין למה בן אדם אוכל משהו טעים. לא צריך לאכול, תאכל כבר משהו טעים. אני מבין, אז בן אדם מפתה. אבל לעשן, מה יש בזה? יש בזה דבר אחד. אני נהנה. גמרנו. יש עוד סיבה לעשן? אז אנחנו דור שכבר עובדים את זה. אני חושב שהמצב הרבה יותר חמור. אני לא חושב ש...
אני חושב שהחברה היום מנסיעה צלחים. זה כמובן וולפר, נקרא, תרבות הצלחה.
אוקיי?
בזה לקדם את הייצור ואת הכלכלה.
אבל עכשיו אנחנו במצב שאתה כהורה, אתה כמעט כל יום אתה בעייתי. כי הילד חי בחברה איפה הכל, השמחה שלך נמדדת על פי הצריכה, על פי הגשמיות. ואתה ההורה, הוא אומר לך, אבא, אני רוצה סנדוויץ' עם ממרח שוקולד. ואתה פתאום אומר, לא, אבל החבר שלי מקבל. אבא, אני רוצה במבה, אבא, אני רוצה ביסלי, אבא, אני... מתי אתה תיקח אותי לפה, מתי תקנה לי כזה? כל החברה חיה ככה. עכשיו, אני צריך בעצם להבין את מקומי. זאת אומרת, אני צריך לדעת איפה אני בעיני הילד. כמו שדיברנו, לפעמים טוב לשאול אותו, מה אתה חושב טוב לך? אני אוהב לדבר עם הילד אחרי התור אצל הרופא שיניים. אחרי שהיה לי את כל המאבק אצל הרופא שיניים, אני שואל אותו רגע. עכשיו, בוא נחשוב שנייה. כשאני מבקש ממך צחצח שיניים בלילה, זה לטובתי או טובתך? וכשאני לא מוכן שאתה תיקח בלי סוף ממתקים, זה טובתי או טובתך? של מי השיניים? של מי התור אצל הרופא שיניים? הילד צריך להבין שאני, בכל זאת, המאבקים שלו איתי הם לטובתו, ולפעמים צריך להזכיר לו את זה. והשמחה היא אחד מעיקרי האמצעים לקנותו. אתה רוצה להתחבר לילד, תראה לו שאתה יכול לשמוח איתו, לרקוד איתו, לקחת אותו על הכתפיים, לספר בדיחות איתו, לרדת כמו שדיברנו בשיעור הראשון, להיכנס איתו לחול, לשמוח איתו. נפש הילד והנער אינה סובלת את העצבות. חבר'ה, את המשפט הזה צריך לתלות על הקיר. נפש הילד והנער אינה סובלת את העצבות. לילד יש שני גופים בעולם שלא סובלים עצבות. הילד שלך ואשתך. שני גופים בעולם, שזה דבר שמאוד קשה להם איתו. ומה שאתה מקרין, הם קולטים פי עשר ממה שהקרנת. והמלמד אל יתראה בעיניו כרגזן ואיש מדון. בן אדם צריך לשאול את עצמו, מה אני מקרין לילד? זאת אומרת, איך הילד תופס אותי? אם אני לוקח סטטיסטיקה של המשפטים שאני אומר לילד ביום, כמה מהם הם שמחים, כמה מהם רגועים, כמה מהם הם מכעס. כמה מהם הם חינוך, כמה מהם נחמד לו לשמוע אותי, ומה מהם לא נחמד לו לשמוע אותי. ואני תמיד ממליץ להורים לבנות לעצמם טבלה, לומר לעצמם, בסדר, פה נעשה הסכם. החצי שעה הראשונה שהילד קם, אני לא מאיר. החצי שעה לפני שהוא הולך לישון, אני לא מאיר. תתפסו את עצמכם ופתאום תבחנו את עצמכם. היה כל כך קריטי להאיר את כל מה שהייתי מאיר בחצי שעה הזו? שבן אדם ישייך לעצמו, פעמיים ביום שאני לא מאיר. ופתאום תשים לב, מה קרה אם לא הערתי? אז הייתי צריך להשתמש בכלי אחר כדי להפיק את אותה תועלת, נכון? הילד רץ למיטה, לא צריך צריך שיניים. אז אני אומר לו, אני יכול להעיר, או אני יכול לבוא בחיוך ולומר, מה דעתך הנה המברשת? החסרתי משהו קריטי כי אני באתי עם חיוך, אבל אני לא רגיל לבוא עם חיוך. למה אני לא בא עם חיוך? לא כי הוא צריך לראות את הכעס שלי, אלא כי הדבר הכי קל לי לעשות, הדבר הכי טבעי לי לעשות, זה לכעוס. מה אתה נכנס למטה, אתה יודע שאתה צריך לצחצח שיניים? אבל למה אני מגיב ככה? הוא ילד. ומה כל כך גרוע אם אני לא אגיב ככה? אומר לנו שוב, נפש הילד והנער אינה סובלת את העצבות. יש לנו שיעור בבית היהודי במכון מאיר. אז שנה שעברה, הוספתי לשיעור נדבך, רק שנה שעברה, שכל שיעור סיימנו עם שיעורי בית. אז פעם אחת אמרתי לחבר'ה, אני רוצה שתנסו, קחו חצי שעה שאתם מדביקים חיוך, אתם תרגישו טיפשים, מדביקים חיוך על הפנים, תסתובבו רק עם חיוך כל החצי שעה. אז עכשיו בן אדם מסתובב ככה חצי שעה, בסוף החצי שעה הוא הרבה יותר שמח. והתגובות שלו הרבה יותר רגועות. אם בן אדם מכריח את עצמו לחייך, כשהוא מדבר לילד, הוא כבר יגיב אחרת. תנסה פעם אחת, הכי קל והכי טבעי זה לכעוס. הרי הוא עשה משהו מכעיס. צריך לשאול את עצמנו, אני חייב להשתמש בכלי הזה. הרי נפש הילד והנער אינה סובלת את העצבות. ואני צריך להבין שמה שהוא שומע זה הרבה יותר חמור ממה שאני אומר. קשה לו עם זה. אני יותר יכול לחיות עם זה, הוא לא יכול לחיות עם זה. אז נכון, לפעמים חלק מהחינוך, הילד צריך לראות שאתה כועס. לפעמים הילד צריך לראות שאתה לא שלם איתו, אתה מוצבן עליו. נכון. אבל על פי רוב, הילד רואה את זה כי אנחנו לא תקינים, לא כי הוא צריך לראות את זה. מה שהוא, הוא יהיה בסדר גמור, אם אני אומר את אותו משפט עם חיוך. ולפעמים אתה מפיק עוד יותר תועלת. היה לי פעם שאחד מהילדים החליט להפחיד ילד אחר, זה היה לילה, ליל שבת, צריך ללבוש פיג'מה, אז היותר גדול החליט שזה מאוד כיף להפחיד את היותר קטן. אז כל פעם זה חושך, עושה רעשים, ותוך דקה אני פתאום מקבל לשמוע שהקטן לא מסוגל לשים פיג'מה, כי כל רגע מפחידים אותו. אז אמרתי לה יותר גדול מבין השניים, לך למטבח, התחכה שם עד שהוא גומר לשים פיג'מה, ואז בסדר, לך למטבח. למה ו... בסדר, אנחנו לא יודעים, לך למטבח. בסדר, לא מתוך כעס. בסדר. אז הוא הולך למטבח, האחר שם פיג'מה. סיים לשים פיג'מה, עכשיו הוא צריך לך למיטה. אז אני אומר לגדול, טוב, לך למטבח. עכשיו היה לי חברותה שישב שם וחיכה לי, תוך כדי הדיון הזה, אז אני אמרתי לגדול, טוב, עכשיו למיטה. אז הגדול עונה לי, אני לא יכול, אמרת לי להיות במטבח. עכשיו, קמתי, ניגש למטבח, והוא בורח וצוחק עליי תוך כדי שהוא בורח, אז תפסתי אותו, ועם חיוך, אמרתי לו, תראה, אתה משתמש בחוסר אינטליגנציה, ואתה עכשיו רוצה להכריח אותי להוריד את האינטליגנציה שלי, לענות לחוסר אינטליגנציה שלך, וזה לא נראה לי הוגן. אז עצם זה שאני צריך לדון איתך על זה, זה גם לא נראה לי הוגן. הוא צחק. למה? כי הכל נעשה עם חיוך. מה הייתי מרוויח אם הייתי כועס עליו? הוא הגיע למיטה באותה מידה רק בצחוק. אז לא נתתי לו לעשות ממני טמבל. זאת אומרת, אני לא הראתי להרמה שהוא ניסה להוריד אותי עכשיו, לבוא ולהסביר לו שמה שאמרתי קודם זה כבר לא רלוונטי עכשיו. הוא יודע את זה טוב מאוד, נכון? אני יכול לכעוס ולומר לו, לך למיטה, תפסיק עם השטויות. או שאני יכול להתייחס, וניצחתי על כמה פנים. מצד אחד, הוא מבין שלא שווה לו אולי להעלות את כוחותיי, כי אני אמרתי לו שאני לא כל כך שמח שהוא מלא את כוחותיי. מדרך גיסה, אני אומר לו את זה עם חיוך, הוא צוחק, אני צוחק, הוא במיטה, הגענו לאותו אפקט, אבל בסוף הוא במיטה עם חיוך. אבל חלק מזה, אני אגלה לכם סוד, כי היה לי חברותה בחדר האחר, אז לא היה לי נעים לחוס ליד החברותה. אז הייתי צריך להתנהג יותר יפה, מישהו אחר מקשיב לי. אז בסדר, אבל אחר כך הסתכלתי על זה, אמרתי, נו, זה באמת, זה נכון, זה גישה נכונה. שוב, נפש הילד והנער אינה סובלת את העצבות, והמלמד אל יתראה בעיניו כרגזן ואיש מדון. אנחנו פעם הבאה נפתח את הרעיון, אבל זה מאוד מאוד חשוב הנקודה הזו, מאחר ואנחנו הרבה פעמים, במיוחד בדור שלנו, שהילד מתבגר וכבר נאבק, וכל הזמן אתה באיזשהו טקל איתו, טקל מוחי. זאת אומרת, הילד כל הזמן בעצם באיזשהו מקום, הוא מנסה לראות איך הוא יוכל להשיג את מה שהוא רוצה, ו... להעמיד אותך במקומך לפי דעתו, אז יכול מאוד להיווצר מצב שחלק גדול מהזמן אנחנו בעצם או במריבה שכלית או במריבה מילולית או שהוא פשוט רואה אותי כענקץ בלשון של הדור שלנו, אני המעצבן הזה שכל הזמן מפריע לו לעשות את מה שהוא רוצה. הוא אומר לנו לא, אנחנו צריכים לראות לא לעשות את זה. עכשיו, זה לא אומר שאני צריך לוותר לו, זה רק אומר שאני צריך למצוא מה הכלי. ולפעמים, דווקא מתוך זה שאני כועס פחות, אז כשאני כועס יש זה כבר יותר משקל. היו אומרים על הרב משה פיינשטיין, שאשתו כשהיה צריך, הייתה צועקת, מכניסה מכות, הכל. והוא, תיארו אותו בחינוך, שהוא היה אריה מלובש בצמר של תלה. זאת אומרת, חיצונית, הכל רך, הכל נעים, וכל הזמן הילדים ידעו שהוא הסבא הנחמד. עד שהוא היה צריך לצעוק. אבל כשהיה צריך לכעוס, היה לזה הרבה יותר משקל, כי כל הזמן הוא לא כעס. היה להם חודשים שהם אף פעם לא ראו אותו צועק, אבל כשהוא צעק, אז היה לזה הרבה יותר משקל, כי כל הזמן אבא לא צועק. אז זה, אנחנו נצטרך לפתח את זה, אבל זה כלי שלא צריך להדין, הוא לא צריך בגלל זה להתפשר על החינוך, אלא צריך לחשוב איך לחנך. זאת אומרת, זה לא שבגלל זה אני עכשיו לא אחנך. זה לא שבגלל זה עכשיו אני הולך לוותר. אני לא הולך לוותר. אבל אני צריך לחשוב איך להשיג את מה שאני צריך להשיג, בלי להיות אחד שכל הזמן מאיר, ואחד שכל הזמן רב, וכמו שהוא אומר, רגזן ואיש מדון.